נלמד היום בעזרת השם בעניינים ששייכים לפרשת השבוע ולזמנים שאנחנו נמצאים בהם וכפי שאנחנו רגילים בלי נדר ללמוד על פי תורת הקבלה. בפעם הקודמת דיברנו על עניין רב שמעון בר יוחאי לכבוד ימי ספירת העומר ולג בעומר, והסברנו שכל הכוח האדיר, העוצמות הנוראיות שהיה לרב שמעון בר יוחאי, שורשם בחיבור החזק שהוא היה מחובר אל השם יתברך. ושזה השורש של כל העוצמות הרוחניות. כמו שכתוב בזוהר, בפרשת האזינו, אני אומר את זה בלי נדר בתרגום לעברית מלכתחילה, פתח רבי שמעון ואמר את הפסוק בשיר השירים, אני לדודי, דהיינו עם ישראל אל השם יתברך, הדוד זה הכוונה השם יתברך, ועליי תשוקתו. אמר רבי שמעון בר יוחאי שכל הימים שהוא היה כאן בעולם הזה, הוא היה מחובר אך ורק להשם יתברך. ולכן הוא זכה שעכשיו תשוקתו של השם יתברך, כל כך לגילויים הנוראים שנתן לו, העוצמות הרוחניות העצומות שנתן לו. השורש של הכל זה למה מחוברים. ומה כוונת הדברים? בין רבי שמעון בר יוחאי ובין הצדיקים אחרים שהיו בדרגה פחותה מזה, כולם למדו המון, התפללו המון, אבל הם מוכרחים גם לאכול, הם מוכרחים גם לישון. אדם עושה הרבה דברים בהרבה כיוונים, אבל יש לה החיבור הנפשי שלו לאן הוא מחובר. יש אדם עובד ניקיון, עובד לפרנסתו קשה. 14 שעות ביממה הוא עובד קשה, באיזה מוסד גדול מאוד, ומתפרנס בדוחק, הולך הביתה בלילה עם הכסף שהוא מקבל בעבודה שלו, יושן, אוכל, נמצא עם המשפחה שלו, עם הידידים שלו. תשאל אותו מה הכתובת שלך, אוטומט הוא יגיד לך תמיד את הכתובת של הבית שהוא גר. הוא לא יגיד את הכתובת של המוסד שהוא עובד. תשאל אותו, תגיד לי, אתה נורמלי? 14 שעות ביממה אתה נמצא במוסד, רק 10 אתה נמצא בבית, אפילו פחות מ-10, הנסיעה הלוך, נסיעה חזור. יותר מזה, הקרוב ל-10 שאתה נמצא בבית, חלק גדול מזה אתה יושן בכלל. אז למה אתה אומר שאתה גר שם? לשם הוא קשור נפשית. הוא עובד 14 שעות, עובד ניקיון באותו מוסד, כדי שבעשר שעות שהוא נמצא בבית, הוא יוכל להיות בבית וליהנות מהחיים שלו, להיות עם המשפחה. אבל, אפילו שזה קצת זמן, אבל הקשר הנפשי הוא לשם. אדם עושה הרבה דברים בחיים, אבל הוא צריך לבדוק את עצמו. איפה הקשר הנפשי האמיתי שלי? איפה השמחה הטבעית שלי? אז זה היה אצל רבי שמעון בר יוחאי דבר אחד ויחיד, החיבור אל השם יתברך. יותר מזה, הוא לא היה מחובר בכלל לשום דבר אחר בעולם. יש הרבה אנשים מחוברים להשם יתברך חזק, אבל גם לזה ולזה 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 ולזה, עוד רשימה של דברים. אז צריך לדעת, זה חייב לבוא על חשבון החיבור להשם יתברך. אצל רבי שמעון בר יוחאי היה חיבור אחד. מסופר בגמרא במסכת שבת בדף למד ג' עמוד ב', שישבו פעם החכמים ודיברו על מעשיהם של הרומאים, ורבי שמעון בר יוחאי דיבר נגד הרומאים. אחרי זה הדברים הגיעו לשלטונות, הם שמעו את זה, מישהו סיפר למישהו ככה שזה הגיע אליהם, והם החליטו להוציא אותו להורג. ורבי שמעון בר יוחאי ברח, ואז הוא הגיע למערה, והוא היה במערה יחד עם הבן שלו למעלה מ-10 שנים, אפילו יותר מ-12 שנה. ישבו ולמדו יומם ולילה. היה בדרך נס, נעשה שם מעיין של מים ליד המערה, ועץ של חרובים. יותר מ-12 שנה זה מה שהם אכלו, חרובים ומים. ולמדו יומם ולילה. איך אפשר ככה לחיות? מי יכול? אדם היה משתגע מזה. אבל הם לא רק שלא השתגעו מזה, שמחו בזה שמחה גדולה, נהנו מזה הנאה גדולה, כי הקשר שלהם היה רק להשם יתברך. כשאדם שומע כאילו דברים, באופן טבעי אדם אומר, תשמע, אני מאוד מעריך את זה, מאוד מעריץ את זה, אבל זה לא בשבילי. ובאמת, התורה לא דורשת מכל אדם כך לחיות. התורה גם לא זימנה כמעט לשום אדם בעולם כאלו חיים. התורה זימנה, השם יתברך זימן את החיים האלו לרבי שמעון בר יוחאי ולבן שלו, כי הם היו בדרגה רוחנית שהם היו מסוגלים לזה. אבל בכל אופן בן אדם אומר, לא רק שאני לא מסוגל לזה, זה בכלל אין לי שייכות בקצה של קצה לזה. אנחנו צריכים לדעת, זה לא ככה. כל אחד ואחת מעם ישראל, במקום הכי עמוק בנשמה, מחוברים חזק מאוד להשם יתברך. נספר סיפור מחזל, סיפור שהיה לפני הרבה יותר מ-1,000 שנים, גם יותר מ-1,500 שנים. סיפור שהיה בזמן שכבשו הגויים את בית המקדש, זה קרוב ל-2,000 שנה. אומרים חזל שבשעה שהגויים כבשו את בית המקדש, עוד לפני שהם החריבו אותו, הם רצו שהראשון שייכנס לגנוב בבית המקדש יהיה יהודי, להשפיל את עם ישראל. שבשעה הכי קשה לעם ישראל, בשעה שהגויים כבשו את בית המקדש, בשעה שהולכים לצאת לגלות, מישהו מתוכם, מעם ישראל, נכנס למקום הקדוש ביותר בעולם וגונב שמה. אז הם הכריזו, מי שיכנס לגנוב פה בבית המקדש, מה שיקח יהיה שלו. הם לא הכריחו אף אחד, לא שלקחו חרב, אמרו למישהו, או שהוא נכנס או שמי יודע מה עושים לו. לא, רק פיתוי. כי זה הם רצו להשפיל את עם ישראל, להראות להם, הנה, אחד משלכם, בשביל להרוויח כסף, תראו איך, לא מאמין בקדושה של המקום בכלל. ההיגיון היה אומר שאף אחד לא יסכים. בשעה כזו קשה לעם ישראל, רבים סבלו, רבים נהרגו. רק עכשיו הפסידו במלחמה, הפצועים וההרוגים שוכבים על הרצפה, ללכת, לדרוך על ההרוגים, לדלג בין הפצועים, כדי להרוויח כסף, ולמה? לגנוב במקום הכי קדוש בעולם. מי יסכים כזה דבר? אף אחד. אבל לצערנו לא כך היה. היה יהודי אחד שהסכים, קראו לו יוסף משיטה. הוא נכנס לבית המקדש, והוא גנב משם את המנורה. מזעזע. אם אחד היה שואל אותנו, אחד כזה, יש סיכוי שאי פעם יחזור בתשובה? היינו אומרים, אין סיכוי. כזה אדם שלילי. אין, זה מקרה אבוד. אבל לא כך היה. כשהוא יצא עם המנורה ביד, אפילו הרומאים הזדעזעו. אמרו לו, תיכנס לבית מקדש, תיקח משהו אחר. אמר להם, לא. לא מספיק שיחסתי את השם ברך פעם אחת, להכניס אותו פעם שנייה, אינני מסכים. הם התחילו לפתות אותו בהרבה כסף, בתפקיד בכיר, הוא בשום אופן לא מסכים. התחילו להיים עליו במוות, בייסורים קשים ומרים, הוא בשום אופן לא מסכים. הסוף היה, אומרים חז"ל, שהם הרגו אותו במיטה קשה מאוד. הם ניסרו אותו במסור שמנסרים בו קרשים. וכך הוא נהרג. ובשעה שהיו מנסרים אותו למוות, הוא צעק, אבל מה הוא צעק? הוא לא צעק על הכאבים, אלא הוא צעק, אוי לי שהכעסתי את בורי, אוי לי שהכעסתי את בורי. הוא הצטער על זה שקודם הוא נכשל. השאלה שצריך להבין פה, איך אדם עושה כזו מהפכת חיים ברגע? קודם, שיא הרשע, אחר כך, שיא הצדקות. מוכן להרג ונהרג בשבילו להיכשל. ויתר על הפיתויים, סבל ייסורים, קשים מאוד. וכשמנסרים אותו, הוא לא צועק על הכאבים, הוא רק צועק על זה שהוא נכשל. אוי לי שהכעסתי את בורי, אוי לי שהכעסתי את בורי. איך עושים כזו מהפכה? התשובה היא, יש לאדם טעות גדולה בהבנה של השאלה הבסיסית ביותר בחיים. כשאדם רוצה לשאול את עצמו, מה השאלה הכי בסיסית בחיים מהשאלות הנוגעות אליי? יש שאלות חשובות מאוד, מה המצב, מלחמות גרעין, עניינים, אבל מה שנוגע אליך אישית, מה השאלה הכי חשובה? זה, מה אתה? כל אדם לשאול את עצמו, מי אני? מה אני בכלל? דהיינו, אדם מורכב מגוף ונשמה. את הגוף אנחנו מכירים. אחד מכיר יותר, אחד מכיר פחות, כל אחד כמה שלמד על גוף האדם. אבל הנשמה מהי? הנשמה זה עיקר האדם. אדם בלי נשמה זה מת. כל מה שהבן אדם עושה בחיים ופועל בחיים זה מכוח הנשמה. הגוף זה משרת של הנשמה, הנשמה יותר חזקה מהגוף. מה זה הנשמה? רוב העולם לא יודעים. ואם נשאל בן אדם, תגיד, מה הנשמה שלך, טובה או רעה? מה בן אדם יגיד? שאלתי את זה הרבה אנשים. כולם היו אומרים, חצי חצי, חצי טוב חצי רע. למה? יש לו שעות שהוא רוצה לעשות הכי טוב, יש לו שעות השם ישמור מה הוא רוצה לעשות. אומר האריזל, יש טעות לבן אדם שככה הוא חושב, והטעות הזאת מתחילה מזה שהוא לא יודע מה זה הנשמה. הנשמה, אומר הרמח"ל, זה אור אלוקי שבא מהשם יתברך. האריזל היה גדול המקובלים לפני כ-450 שנה בעיר צפת. הרמח"ל היה מגדולי המקובלים לפני כ-270 שנה, קבור בטבריה. אומר הרמח"ל, הנשמה של כל יהודי זה אור אלוקי קדוש מאוד שבא מהשם יתברך. כמו שקרני השמש באים מהשמש, ככה הנשמה זה אור אלוקי שבא מהשם יתברך. נשאלת השאלה, אם ככה, איך יכול להיות רצון לרע? יתרה מזו, אריזה אומר, הנשמה היא כל כך קדושה, יותר קדושה אפילו ממלאכים, אז איך ייתכן לרצות דבר רע? אור רוחני מהשם בא, חוצה דברים רעים? איך זה שיש בכלא כאלו שחס וחלילה שום שם על רצח, דברים קשים? אם הנשמה זה אור אלוקי שבא מהשם ברח, יותר קדוש אפילו ממלאכים. אומר האריזה, התשובה היא, כשהשם יתברך שולח את הנשמה לעולם הזה, הוא שולח את השני מלווים מאוחלים שהם היצר הטוב והיצר הרע. היצר הטוב והיצר הרע זה לא הנשמה בעצמה, זה רק מלווים רוחניים שמלווים את הנשמה. אבל הנשמה עצמה שהיא האור האלוקי שבא מהשם ברך, כולה קודש. אם היה לבן אדם רק את הנשמה בלי המלווים הרוחניים, כל אדם היה צדיק גדול שאי אפשר לתאר את הצדקות שלו. צדקות נוראה. יותר מהשיא של הצדקות שאדם יכול לדמיין בדמיון הכי רחוק. כל הבעיה שהנשמה הזאת מתמודדת מול היצר הרע. ויש לה עזרה מהיצר הטוב. וזה התפקיד של הבן אדם. להבין שהכוח הרע שבתוכו זה לא הוא בעצמו, זה אויב שמנסה להשתלט עליו. והדבר הזה מרומז בספר תהילים בפרק מ"ד. בספר תהילים בפרק 44 אומר דוד המלך, דברים נוראים מה עובר על עם ישראל, איזה צרות מהאויבים. אנחנו כולנו יודעים איזה צרות שעבר במצרים, איזה צרות שעבר בגלות בבל, איזה צרות שעבר בגלות רומי, באינקוויזיציה, בשואה, דברים נוראים, דברים נוראים. אומר, מתאר את זה דוד המלך בלשונות חריפים מאוד, ואז הוא אומר, כל זאת בעטנו, בעטנו בית א' תף נון וב, בלשון בעל, בעל עם ישראל, הדברים האלו, כל זאת בעטנו ולא שכחנוך ולא שיקרנו בבריתך. מה פירוש המילים ולא שיקרנו בבריתך? הברית בין עם ישראל להשם יתברך, מסביר הגר"א בביאורו לספר יצירה סוף פרק ראשון, יש כוח רוחני חזק בתורה הקדושה שמחבר את עם ישראל להשם יתברך, חיבור רוחני עוצמתי ביותר. אומר דוד המלך, ולא שיקרנו בבריתך. אם אדם אומר שהוא מנותק מהשם יתברך, זה שקר. יכול להיות שהוא חושב שזה נכון בטעות, אבל זה שקר. אי אפשר ליהודי באמת להיות מרוחק מהשם יתברך. במקסימום היצר הרע השתלט על הנשמה חס וחלילה, ולקח את הנשמה בשבי, והנשמה שבויה, ולא מתפקדת בצורה הנכונה. אבל החיבור קיים. החיבור קיים. הוא לא מצליח לפעול באופן מעשי אולי, אבל החיבור קיים. וממשיך דוד המלך ואומר, הלא אלוהים יחקור זאת, כי הוא יודע תעלומות לב. גם אם אדם מרגיש על עצמו, הוא רחוק מהשם יתברך, הוא שונא את התורה, הוא שונא את המצוות, הכל, הוא אנטי. זה היצר הרע, שזה לא הוא בעצמו, המלווה הרוחני שהשתלט עליו. הוא זה שמפעיל את הפה שלו להגיד כאלו דברים. אבל הנשמה עצמה, שזה הוא בעצמו, חושב את ההפך מזה. אלא מה, הוא לא מרגיש את זה? הוא לא מצליח להגיע לעומק הלב שלו, למקום הכי עמוק. על זה אומר הפסוק בתהילים פרק ד', פסוק כף ב', הלא אלוהים יחקור זאת, כי הוא יודע תעלומות לב. רק השם יתברך יודע את תעלומות הלב. קראתי סיפור פעם על מעשה שהיה בתקופת השואה. הנאצים, ימח שמם ויאבד זכרם, נכנסו לעיירה, אספו את כל היהודים שם להוציא אותם להורג. עמדו כל היהודים בקבוצה, חיכו. יצא מתוך הקבוצה אחד, ניגש אל הקצין הנאצי, ואומר לו, תשמע, זה לא צודק שהורגים אותו, מה יש? הוא אומר, הוא היה לפני הרבה שנים חייל בכיר, תפקיד, מפקד בכיר בצבא הגרמני. הוא רואה את עצמו כגרמני לכל דבר, לא שומר שום מצווה, אין שום עבירה שהוא לא נכשל בה, התנצר כבר מזמן, גוי גמור, נשוי לגויה, הילדים שלו כולם בבית ספר של גויים. מה רוצים ממנו? אז מה אם ההורים שלו היו יהודים? אז מה, בשביל זה הורגים אותו? הוא נאצי לכל דבר. אמר לו, אתה יודע מה, בוא תראה, בצד שמה, רחמנא ליצלן, עמד ספר תורה, על הרצפה שכב ספר תורה שהנאצים הוציאו מהבית כנסת ובדרך ביזוי שמו אותו על הרצפה. אמר לו, לך תדרוך על הספר תורה ואתה יכול לחזור הביתה, אתה לא נהרג. הוא בא ללכת בשמחה, ללכת לדרוך על הספר תורה, הציל את החיים שלו. מגיע לפני הספר תורה, פסיעה אחת, לא יכול להתקדם הלאה. לא יכול. ניגשת למפקד הנאצי, שואל אותו, מה קרה? ביקשת לאט, אמרת, אין לך שום קשר ליהדות, עברת על כל העבירות, ביטלת את כל המצוות, נשוי לגויה, הילדים גויים. מה אתה ביקשת לאט, את החיים שלך, הנה, נותן לך בקלות, דרוך, ולך הביתה. אומר, לא מסוגל, ומה, שיקרת אותי? אומר, בטעות. חשבתי הוא חשב שהוא מנותק לגמרי, הוא לא מסוגל לדרוך על ספר תורה. אומר לו, הוא יהרוג אותו על זה. אומר, רוצה שיהרוג, רוצה את האקדח, ירה בו והרג אותו. מה קרה פה? הבן אדם חשב שהוא מנותק לגמרי, אבל הוא לא היה מנותק לגמרי, רק הוא לא ידע את זה. על זה אומר הפסוק, הלא אלוהים יחקור זאת, כי הוא יודע תעלומות לב. את המקום הכי עמוק בלב, רק השם יתברך יודע. מה הדבר הזה נוגע לנו למעשה? שני דברים. גם אדם שמחובר הכי חזק להשם יתברך, כל היום מחפש איך ללמוד עוד תורה, איך לקיים עוד מצוות, איך לעזור יותר לאנשים, איך לברוח מעבירות, איך להיזהר לא לפגוע באנשים, כל הדברים הכי טובים. אבל צריך לדעת שבמקום הכי עמוק בלב, הוא מחובר עוד יותר חזק לשם יתברך. וצריך לראות איך לחפור לבפנים, להגיע לשם. שהמקום הכי עמוק בלב, המקום הכי קדוש שבתוכו, הוא זה שיפעיל את המעשים שלו. כי אז המעשים שלו יהיו הרבה יותר טובים. כמה שהוא טוב, תמיד יש מה להוסיף הלאה. ואיך מוסיפים הלאה? יש הרבה דרכים, אחת מהם יותר להוציא את עומק הלב, שהעבודה שם תהיה יותר מעומק הלב, אז מגיע למקומות יותר גבוהים בשמיים, ואז הוא יורד עליו אור יותר גדול, מקבל עוצמות רוחניות הרבה יותר גדולות. זה דבר אחד. דבר שני, לצערנו הגדול, רוב עם ישראל כיום לא הולכים ממש בדרך התורה. לא כאן המקום לפרט איך זה קרה, למה קרה, זאת המציאות. כל אחד ואחד, בכל מקום שהוא נמצא, צריך להרגיש את עצמו שגריר של השם יתברך בעולם הזה. איך לקרב את עם ישראל יותר ויותר להשם יתברך. כתוב בתהילים בפרק ל"ז, מאדוני מצעדי גבר קוננו ודרכו יחפץ. שואל הבעל שם טוב זצ"ל, לכאורה ההתחלה של הפסוק הזה לא מתאים עם ההמשך. אתה אומר מהשם מצעדי גבר קוננו, איפה שאדם הולך השם בהרשך אותו לשם, בדרכו יחפץ, מה אשמה? לאן שמתחשק לו לשם הוא הולך. עונה הבעל שם טוב זצ"ל, לדוגמה אדם היה בשביל הביזנס שלו, המסחר, צריך לנסוע לארצות הברית, קנה כרטיס הלוך, כרטיס חזור, שילם על מלון, על מסעדה, נמצא שם למשך כמה שבועות. יום אחד נסע באוטו, איזה זקן אחד עומד, מבקש לו אם הוא יכול לקחת אותו בדרך קצת, כבד לו הסלים לסחוב. אומר, אין בעיה, תעלה איפה שמתאים לך לרדת בדרך שלי, הכי קרוב לבית שלך, תסמן לי, אני אעצור, תרד. כך הוא עשה. כמה רחובות נסע איתו הזקן, אמר לו, כאן, ירד, הוא המשיך לנסוע. היה מבסוט על הדרך, הזדמן לו מצווה, מה יותר טוב מזה? כשהוא חזר לארץ, התגלה אליו אליהו הנביא, זה משל, לא שכך היה, אבל לא יצויר שהתגלה אליו אליהו הנביא, ואמר לו, תשמע, אתה יודע בשביל מה נסעת לארצות הברית? אמר לו, בטח, בשביל לעשות עסקאות. הוא אומר, טעות בידך. מהשמיים שלחו אותך בשביל אותה מצווה שעזרת לאותו זקן. הנשמה שלך הייתה צריכה את המצווה הזאת, אבל לא גילו לך את הסוד, שבשביל זה אתה נוסע, אז חשבת שאתה נוסע למסחר. הוא מיד התחיל לבכות, אוי ווי, אוי ווי. שואל אותו אליהו הנביא, למה אתה בוכה? עשית את המצווה, תהיה מבסוט. הוא אומר, לא, אם הייתי יודע שבשביל המצווה הזאת נסעתי, בשביל זה שילמתי את הכרטיס הלוך, את הכרטיס חזור, את המלון, את המסעדה, הייתי עושה את המצווה הרבה יותר חזק. הייתי מהר יורד מהאוטו, מעלה אני את הסלים שלו, שלא יצטרך לסחוב, לתרוח, לסחוב את הסלים לאוטו. אחרי זה הייתי לוקח לו, הייתי אומר לו, איפה שמתאים לך לרדת, תסמן לי. הייתי אומר לו, כשהוא מסמן לי, רגע, אל תרד, תראה לי בדיוק איפה הבית שלך. מצוזה עם האוטו עד הבית שלו. הייתי יורד, מעלה לו את הסלים לקומה, מסדר אותם במטבח, מבשל לו את האוכל, עוזר לו לאכול. מה, אם זה מצווה כל כך גדולה בשביל נסעתי לכמה שבועות לאמריקה, תן לעשות את זה הכי מושלם. לצערנו הגדול, אין לנו את אליהו הנביא שיגיד לנו, רגע, רגע, אתה עכשיו ירדת פה לשם בשביל זה, בשביל זה. אולי יש כאלה שכן זוכים שאומר להם, אבל רוב העולם ודאי שלא זוכים. אז אדם צריך תמיד לעשות חשבון. כל מקום שמזדמן לו להיות, מה פה, מה פה, בשביל מה אני הגעתי לפה? והתשובה על זה, עבור השם יתברך. לקרב אותך על השם יתברך. יש פעמים שאדם זוכה, שאפילו אם הוא לא זוכה לדעת בשביל מה הוא בא, הוא לפחות זוכה לדעת בשביל מה הוא לא בא. הוא קולט שלא, בשביל מה שהוא חשב שהוא הגיע, לא, זה לא בשביל זה. כל העסקים, הכל מה שהוא חשב בכלל הוא הלך, זה בשמיים שלחו אותו בשביל משהו אחר לזה. זה יש פסוק במשלי, פסוק דומה לפסוק שבן בתהילים, יש פסוק במשלי. פרק כף, פסוק כף דלת, כתוב, מאדוני מצעדי גבר, ואדם מה יבין דרכו? בתהילים כתוב, מאדוני מצעדי גבר קוננו, ודרכו יחפץ. במשלי כתוב יותר חריף בסוף, ואדם מה יבין דרכו? הוא לא מבין, הוא רואה, הוא לא מבין. הוא לא מבין. אתה לא מבין, אז תבין, יש פה משהו מהשם יתברך. תחפש את המשהו הזה. תחפש אותו. והיום קל מאוד למצוא. כי הדבר ברור שבהרבה מקומות שאדם מזדמן, המטרה היא, יש פה אנשים שאתה בקשר איתם, או שאתה יכול להיות בקשר איתם, תקרב אותם להשם יתברך. תחבר אותם לתורה הקדושה. זו מטרה עצומה שאין למעלה ממנה. כל אחד בדרך שאתה יכול. יש לך, אתה יכול לשכנע אותו, יש לך, אתה יכול להזמין אותו לבוא לשיעורי תורה, יש לך, אתה יכול להזמין אותו לבוא לבית כנסת לתפילה של ליל שבת, יש לך, אתה יכול לתת לו איזה דיסקים של שיעורים, או ספרים שהוא יקרא בהם ויתקרב להשם ברך. וכשאדם עושה את זה, אדם לא יודע עד איכן הדברים מגיעים. כתוב בזוהר, על רב שמעון בר יוחאי, הרי בדורו של רב שמעון בר יוחאי התגלו סודות התורה, מה שדורות רבים לפני זה ואחרי זה לא התגלו. רב שולמן ברוך חי זכה לספר הזוהר, וחבורתו יחד איתו, היה להם גילויים נוראים. במה הם זכו לדבר הזה? טוב, אז היה הרבה דברים. דיברנו קודם, מה שרב שולמן ברוך חי עצמו אמר, בזכות הקשר העצום שהיה לו עם השם יתברך, כל הזמן היה מחובר רק לשם יתברך. זה באופן פרטי למה הוא זכה. אבל במה הדור זכה שהרב שולמן ברוך חי בתוכו ושהשפיע על כל הדור? אז כתוב בספר הזוהר דבר נורא. אומר על זה בספר הזוהר. בפרשת אחרי מות דף ע"ט עמוד א', שהסיבה שזכו בדור ההוא לזה, כי באותו דור גם האנשים הפשוטים, הכי פשוטים, שלא למדו כמעט תורה שום דבר, אבל את ההלכות של טהרת המשפחה, הזהירות מסור נידה, את זה שמרו מעל ומעבר, בצורה הכי חזקה, הכי מהודרת. הגברים, ויותר מזה זה שייך לנשים, זה השפיע שגדולי ישראל של אותו דור, הצדיקים הכי גדולים, רב שולמן בר יוחאי וחבריו, זכו להשגות עצומות. מה הקשר בין זה לזה? אומר החזון איש, כל עם ישראל כולו, זה מיליונים, כולם זה נשמה אחת שמתחלקת בהרבה גופים. יש קשר רוחני בין יהודי ליהודי, בין נשמה לנשמה. עם כל המריבות וכל הקטטות שיש כיום, שמאל, ימין, חרדים, חילונים, כל המפלגות, כולם רבים עם כולם. אבל באמת, בנשמות, מחוברים חזק מאוד. לא יודעים את זה. אומר רב חיים ויטל זצ"ל, בספר שער הגלגולים, אומר, הרבה פעמים יש בן אדם שמתקוטט מלחמת עולם עם איזה מישהו. אומר, אם היה לו רוח הקודש לדעת כמה הנשמות שלהם מחוברות, הוא היה אוהב אותו אהבה הכי חזקה. אומר, לפעמים האדם מתקוטט דווקא עם הנשמה שהכי מחוברת אליו. דווקא בגלל שהנשמות מחוברות, הוא מרגיש איזה משהו, איזה זעזוע ממנו, והוא לא מבין מה זה הזעזוע הזה, לוקח את זה לצד הלא טוב. על כל מכיוון שכך, המצוות של האנשים הכי פשוטים משפיע אפילו על הרוח הקודש של האנשים הכי הכי גבוהים. אז כשאדם לוקח יוזמה ומקרב את כל מי שהוא יכול להשם יתברך, שיבין, הוא משפיע לא רק על אותו אדם שהוא משפיע, הוא משפיע על כל עם ישראל. זה משפיע, הוא לא יודע איזה תוצאות עצומות שיכול להיות מהדברים שהוא עושה. אז זה אנחנו צריכים לקחת את ההתעוררות מהדברים האלו. לראות איך באמת, באופן מעשי, להתחיל לחיות לפי זה. שאדם תמיד ישאל את עצמו, מה אני יכול לעשות עבור השם ברך ועבור התורה הקדושה? כתוב בפסוק, בפרשה, בחומש דברים. פרשת עקב, פרק י' פסוק י' ב', ליד חמישי זה נמצא שם. ואתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך? כי אם ליראה את אדוני אלוהיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. בדרך הפירוש הפשוט של הפסוק, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? זה השאלה, מה השם רוצה מכם? והתשובה, המשך הפסוק, אם ליראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות אדוני את חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך. אבל בדרך דרוש אומרים המפרשים, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאמך. זה הוא מבקש ממך. שתשאל את עצמך, מה עכשיו השם יתברך רוצה ממני? ואתה, עכשיו, ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאמך. אבל כשהוא אומר ואתה ישראל, מדברים על כל עם ישראל. אז צריך להגיד מה השם אלוקיך שואל מאיתכם. מה זה מאמך בלשון יחיד? אדם צריך לשאול את עצמו שתי שאלות. אחד, באופן פרטי, מה השם ברך רוצה עכשיו ממני? השני, בתור חלק מכל עם ישראל, מה השם ברך עכשיו רוצה ממני? גם באופן פרטי, לחיות בצורה שהכי הכי נכונה למילוי רצונו של השם ברך. אבל גם, מה אני יכול להשפיע על שאר עם ישראל? את מי אני יכול לקרב? את מי אני יכול לחזק? וכשאדם הולך בדרך הזאת, מהשמיים מסייעים בעדו לפעול גדולות ומצורות. אדם יכול להגיד, מה אני כבר יכול? מה אני יודע? כמה שאתה קצת וכמה שאתה קטן, אבל יש אנשים שיודעים עוד פחות ממך. תנסה איתם מה שאתה יכול. ואפילו מי שיותר ממך, לפעמים אתה יכול לסייע בעדו. כתוב בחומש שמות. פרשת שמות. פרק ב', וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, ותר האישה ותלת בן, זה משה רבנו, ותראה אותו כי טוב הוא ותצפנהו, ולאכלה עוד הצפינו ותיקח לו תבעת גומה, ותחמרה בחמר ובזפת, ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת האור, כי היה גזרה של פרעה מלך מצרים להרוג את התינוקים, והם היו נכנסים לבתים לחפש אותם. אז מה היא עשתה? אמא של משה רבנו הכניסה אותו בתוך תיבה ושם אותו ביור, על שפת היור. ותצא אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. ותרד בת פרעה לרחוץ על היור, ונערותיה הולכות על יד היור. ותרד התיבה בתוך הסוף ותשלח את המטה ותיקחיה. אומר רש"י בשם חז"ל, היא שלחה את היד שלה, אבל זה הרחוק. אמא שלו שמה אותו במקום מוחבא. אז היד שלה השתרבבה פי כמה וכמה מהאורך שלה. איך נהיה הנס הזה? כי עשתה את זה עם כל הלב. מבואר בחז"ל שהיא סיכנה את החיים שלה. השפחות שלה שהיו איתה, רצו ללכת להלשין עליה לפרעה. פרעה היה מסוגל להרוג אותה על זה שהיא הלכה להציל יהודי. אז מהשמיים הרגו את השפחות האלו כדי שהם לא ילכו להלשין עליה. אבל כיוון שהיה לה רצון כזה חזק, אז היא קיבלה סיוע על-טבעי שהיד שלה התארכה, והיא זכתה להציל את משה רבנו, זכות הכי עצומה שיכול להיות בעולם. כתוב בסרט דרך ארץ זוטה, זה מודפס בהגמרות של התלמוד בבלי בסוף מסכת עבודה זרה, בסוף הכרך של מסכת עבודה זרה, שיש בערך 10 אנשים שנכנסו בחיים לגן עדן, כמו אליהו הנביא. אחד מהם זה בתיה בת פרעה. בזכות הזכות העצומה הזאת, שזכתה להציל את משה רבנו, שהביא את התורה לעולם, מהשם יתברך. הזכות הזאת, זכתה אותה להיכנס בחיים לגן עדן. זכות שלא כל הנביאים אפילו זכו לזה. כשאדם מוכן להתמסר, מהשמיים עוזרים, גם עזרה מעשית להצליח בפעולות, וגם השכר העצום שמקבל האדם על זה. אז זה אנחנו צריכים כל אחד ואחד לראות איך לחזק את החיבור שלנו להשם ברך מעומק ליבנו, מעומק נפשנו, תמיד לחפש איך להשתוקק להשם יתברך, אם זה בשפיכת הלב בתפילה, אם זה בלימוד תורה בהתלהבות, ואם זה בלשמור את עצמנו שלא נפסיד את זה. כתוב בפסוק בתהילים במזמור קי"ט, פניך האר בעבדיך ולמדני את חוקיך. אומר דוד המלך להשם ברך, מתחנן, תאיר פניך אליי לזכות ללמוד את התורה. אחרי זה הוא אומר, פלגי מים ירדו עיניי הלא שמרו תורתך. יורד לו דמעות, אבל לא סתם לו, פלגי מים, המון, על זה שלא שמר, הם לא שמרו מספיק את התורה. שהאדם, נותנים לו מהתורה אורות לשמור עליהם, שלא יעבדו. כמובן דוד המלך דיבר לפי דרגתו, זה דרגות למעלה מהמושגים שלנו, אבל ספר תהילים נאמר לכל ישראל, כל אחד לפי דרגתו, כך עברה במדרש תהילים. אז אנחנו צריכים תמיד כל הכוח להתאמץ, להתקרב לשם ברך, ולשמור שלא להפסיד את הקרבה, ולראות כמה שיותר על כל אחד ואחד מישראל, איך בידינו לקרב אותו, כמו שאמרנו קודם, להיות שגריר של השם ברך, בכל מקום שאנחנו נמצאים, ולא רק בכל מקום, בכל תפקיד, אומרת הגמרא מסכת בבא בתרא דף י"ב, אפילו ראש גרגותא משמיא מוקמא, כל תפקיד שאדם מקבל איזה שררה משהו, ראש אפילו על דבר הכי קטן, זה משהו שמיימי. למה שמו אותך ראש על זה? להשפיע על אלו שמושפעים ממך, להתקרב לשם ברך. כל תפקיד שאדם מקבל, לחשוב, מי פה בעבודה החדשה שיש לי פה, את מי אני יכול לקרב לשם ברך? תמיד, תמיד, המחשבה הזאת צריכה להיות נתונה. גם הוא הגיע לשם לפי דעתו מסיבות אחרות, אז קראנו את הפסוק קודם בתהילים ובמשלי, כשכתוב בתהילים מהשם, מצד הגבר קוננו, ודרכו יחפץ. אתה חושב שאתה יודע למה באת? לא. הסיבה שאתה חושב זה לא העיקר. העיקר זה, את מי יש לי פה לקרב להשם ברך. ולעשות את זה בכל הלב, בכל הנפש. השם יעזור וזכה כולנו, כמה שתרד קרב להשם ברך, כמה שתרד חבר לתורה הקדושה, השם יעזור וזכה כולנו, מנם תמידה שמה אמנו אמן, וביד משיך תזכה ברבי אמנו אמן.